שלום לכולם. הנושא שנרצה לדבר בו זה אתיקה ושקיפות בפרסום רכיבי כשרות. יש דפי מקורות בפולדר הזה שניתן לכם. אני לא הולך לעבור על הכל כי ב-20 דקות אי אפשר. אז אני אשתדל ככה בקיצור נמרץ לדבר על ברמה העקרונית. מה שאני הולך לומר זה לא יישומי לציבור שיושב כאן, אבל זה איזשהו קריאת כיוון. ברוח הדברים שדיבר כאן הרב אריאל, אם יבוא איזשהו לחץ מלמטה, אז אולי גם יהיה לנו עוד איזשהו שיפור מסוים בכל מה שקשור למוצרים הסגורים שאנחנו קונים, איזשהו שיפור מסוים ברמת הכשרות. ואני אקדים הקדמה קצרה, מאחר שאני גם קצת סוג של מארח כאן, אז הנושא הזה של אתיקה ושקיפות, גם לומדים כאן במכון לב, בית ספר הגבוה לטכנולוגיה, יש פה תלמידים שלומדים מנהל עסקים, ושיווק וניהול וכן הלאה, וחלק מהלימוד אנחנו רוצים להוציא גם אנשי שיווק וניהול ואנשי עסקים שומרי תורה ומצוות. אז הנושא של אתיקה בעסקים הוא נושא שנלמד כאן, וגם אני מלמד אותו כאן במסגרת האקדמית, וספציפית אתיקה בפרסום רכיבי כשרות, בשיעור זה 2-3 מקורות, פה הרחבתי יותר, אבל אני לא אספיק כמה לעבור על הכל. אבל הכיוון של אתיקה בתחומים רבים בחיים הוא טרנד עולמי, הייתי אומר היום ממש, והמון המון תחומים, ואולי גם כאן הגיע הזמן לשדרג בהקשר הזה של פרסום הרכיבים. באופן כללי, ופה אני אתן הקדמה קצרה וניגש מיד לעניין, באופן כללי בעולם המודרני יש דרישה להעביר כמה שיותר את הרכיבים התזונתיים שבמוצר. זה דרישות שבאות ממשרדי התעשייה והמסחר ומשרד הבריאות ומארגוני צרכנים למיניהם, ואנחנו, אם מישהו זוכר את רשימת הרכיבים שהיו כותבים לנו פעם על מוצרים ומה שכתוב לנו היום, אז נכון שחלק גדול מה שכתוב שם, רוב האנשים לא מבינים מה זה, כל מיני מילים בלועזית ואי, מאה ומשהו, ואנחנו הרוב לא מבינים, לרוב גם זה לא כל כך אכפת, אבל זה נכתב כדי שמי שזה כן אכפת לו וזה כן מעניין אותו, מכל מיני סיבות, הן מסיבות בריאותיות או מסיבות של טבעונות או לא משנה מה בכלל, שהוא יחליט באופן עצמאי האם הוא מעוניין במוצר הזה או שאיננו מעוניין במוצר הזה. יש לנו במוצרי המזון התעשייתיים, יש כידוע חומרים לא הכי בריאים שבעולם, כל מיני חומרי משמרים ומייצבים וכל מיני צבעי מאכל למיניהם, שהרבה אנשים לא רוצים לאכול אותם סתם כי הם רוצים לדעת ממה זה מורכב. לידי כך היום, יש דיוק שמעתי ברדיו לפני שבועיים, שבמדינת ניו יורק הולכים עכשיו להוציא חוק שיהיה אפילו חובה לפרסם כמה גרם מלח שמים במוצרים תעשייתיים, שהמלח כפי שהוזכר כאן זה כל מיני שמות, המלח המוות הלבן או הרוצח השקט וכן הלאה, כדי שלא לכתוב נטרן, לכתוב מלח וכמה גרם, אפילו במסעדות יש אפילו דרישה כזאת, כדי שכל אחד ידע, כמו שעשינו פרסום, הועיל במידה מסוימת, סיף סיגריות וכן הלאה, אז גם בתחום הזה יש היום שהוא כיוון מסוים. באופן, כן, שקיפות. אז הנושא הזה של שקיפות ולהיות אתיים, אז היינו רק לפני מספר חודשים את הסיפור של חברת קוקה קולה עם הריח הלא נעים שיצא מהבקבוקים. אז ידעו לכם שחברות מורידים מוצרים, לא רק שיש ריח וכותבים עליהם בתקשורת, אלא גם שאף אחד לא יודע, מחשש, שמע וכו', יש שם מודעות למייצרים ולמשווקים יחסית יותר גבוהה, כי גם התודעה הצרכנית השתנתה. הציבור לא טיפש, והציבור מודע שיש תחרות, ואנשים יש היום ככה, משגעים אותנו מוצרים בריאים, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, וכן, בהחלט אנשים רוצים גם למכור ולהרוויח, ולכן בהקשר של רכיבים תזונתיים, זה בכלל דבר שהוא מאוד נפוץ וקיים. ופה, באמת, אפשר לחבר פה למקורות חז"ל, שכבר בחז"ל יש את הדברים האלה, של אין מפרקיסים, לא את האדם, לא את הבהמה, לא את הכלים, שזה לא לטות את הלקוחות, באמת שיש שקיפות, וזה מה שקשור לאוכל. אבל יש גם סתם מוצרים שמוכרים, יש מראה בגיטים, בסוף, שגם לעזור בדף שלפניכם, שהרמה מדברת שהיו מוכרים עבד. אז כתוב אמרה, עד כן רבי יהודה בשטר זבינה דעבדה, עבדה דנן, מוצדק לעבדו, ופתיר ועתיר מנחירו, ומעלולה, ומרודה דמלכה. אז לא בדף שלפניכם, זאת אומרת, מדובר על עבד ללא שעיבודים, כמו שאנחנו קונים מכונית, אז מבקשים את כל הדברים שאין שעיבודים, ולעבור בדיקות וכל הדברים האלה. אז זה כבר תקנה שרבי יהודה בגמרא בגיטין, מופיע בסוף המסכת שם. זאת אומרת, הנושא הזה ששקיפות, מוצרים שמוכר, מה אתה מוכר לי בדיוק, זה דבר שהוא קיים כבר בהלכה ממזמן. הנקודה כאן, ושם פה נגש ספציפית לעניין של אתיקה ופרסום במה שקשור לרכיבי כשרות. קודם כל, באמת, יש מודעות גוברת יותר של אנשים שרוצים לדעת מה פחת הכשרות, אבל זה מורכב יותר, כפי שהוזכר כאן מקודם, הרב אליאקי מזכיר את הדברים. יש אשכנזים, ויש ספרדים, ויש מנהגי עדות, ויש חומרות כאלו ואחרות, טובות, לא טובות, זה בכלל לא משנה, אבל אנשים יש להם דברים משל עצמם. אנחנו מדברים על מוצרים שבבסיסם הם כשרים. זאת אומרת, זה לא מדובר שמישהו מכשיל ומוכר בשר וחלב ביחד ומוצרי טריפה. זה לא הנושא שלנו. זה מוצרים שבהחלט יש על מי להישמח, יש המון יהודים טובים וקהילות שלמות שאוכלים ככה, וזה בסדר גמור. אבל אותו אדם, הוא רוצה לדעת מה הוא אוכל. ולכן המילה כשר שכתוב לפעמים על מוצר, בוודאי כשר למהדרין וכשר למהדרין ולמהדרין, שזה כתוב איזה מושג שזה רק לקוח בהלכות חנוכה, ואין לנו בעצם כזה מין דבר, הוא כולל בתוכה הרבה דברים. אז הרב אליאקי מזכיר כאן את שרשרת המזון, זה באמת מתחיל מהשדה, וזה עובר אחר כך באמת דרך הבית חרושת או המפעל שאורזים אותו, והמשווק, והיבואן, אם זה מוצרים מחוץ לארץ, והמוכר, אם זה בחנות שמוכר מוצרים פתוחים או מוצרים סגורים. זאת אומרת, כל מי שנותן כשר, אז באיזשהו מקום הוא נסמך גם על התחנה הקודמת, על השלב הקודם, של אותו אחד שבדק בשלב שלו, אם זה במפעל, אם זה מישהו לאקום, אם עבדו בשבת, כל הדברים, ועכשיו שהוא מקבל את זה, שאתה, המילה כשר או כשרות, ודאי כשר מהדרין, היא כוללת בתוכה המון, באמת צריך המון ידע היום של הדעת, אכן שזה מכל הכיוונים, מכל הבעיות זה בסדר, ומבחינה הזאת, אדם שהולך וכתוב לו על המוצר, או במסעדה, או באולם, שזה כשר, הוא צריך להבין באמת לדעת שבאמת, אכן זה כשר, אף על פי כן, למרות כל זה, מה כשר, איך כשר. ופה אני רק רוצה להציב כמה וכמה שאלות שנובעים מאי בהירות, כי אנחנו רוצים באמת דברים לא ברורים, או לא תמיד מאפשרים לנו גם ללכת ולבדוק מה זה באמת. אם שוב, כתוב ברכיבי מזון E122, מאוד מעניין אותו, יפתח בטח איזה אתר באינטרנט, או ישאל מישהו שמבין בתחום, ויסביר לו בדיוק מה זה, ואז הוא יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה לאכול את הדבר הזה. אבל לפעמים יש מוצרים ששוב, מעבר לעובדה שכתוב כשר, תושב, במה זה כשר למהדרין? ודאי, אם זה כשר למהדרין, מהדרין, ועושים כאלו סמלים עם כתרים כאלו יפים, מה תמון במילה הזאת? מה אתה רוצה לספר לי בדיוק? אבל יש דברים גם ששוב, כותבים לנו או בת פסח, כשר פסח ללא קטניות, או כשר לפסח לאוכלי קטניות. שוב, נושא של קטניות זה נושא שיש עליו ויכוחים. מה ההגדרה? בוטנים וסויה ולפתית או לציטים. הרב ביגל שיושב פה סיפר לפני כמה זמן, שדיברתי לך באמת על העמדה שהיה פעיל יחד עם הרב אריאל. זה באמת דבר חיובי בעיניי. לבדה אתם גם קיבלתם, מי שממונה על הדברים שהרב רפי יוחאי שולח לנו, שיש תקנה של הרבנות הראשית, שאם דברים שמוסכם לכולם שזה לקראת פסח הקרוב, אם זה דברים שמוסכם על כולם שזה באמת קטניות, אז אין בעיה לכתוב באמת רק לאוכלי קטניות או וכן הלאה. אבל אם זה דברים שהם, יש לגביהם ויכוחים או דיונים, יש מנהגים שונים, כל אחד נוהג אחרת, למשל שמן קנולה או לפתית או כותנה, אז תכתוב, קטניות, מקף, כותנה, מקף, לפתית, אז כל אחד מחליט לבד אם רוצה או לא רוצה. זאת אומרת, בעיניי זה איזה צד. כן, אמרתי, הלחץ של רבי יגל והרב אריה, בדיוק אחרי שאתה סיפרת לי את העניין הזה, וודאי שמוצרים שינה, כותבים שהמוצרים שינה מכילים קטניות כלח נרזים ומייצרים במתחה, אז לכתוב חשש. וזה אני, אפשר חששות, אתם יודע, חששות, גרנו ברעננה, ולאט לאט גם החניות ירקות שם לא היו בהתחלה מושגחות, ולאט לאט באמת נכנסו שם להשגחה טובה יותר. אז אשתי יום אחד הגיעה לחנות שבו היינו קונים, נדע שהשגחה, אז המוכר שאל אותה, תגיד גברת, מה זה אורלה? אפרופו אורלה שדיברו פה מקודם, אז הסבירה לו. אומרת, תראי, המשגיח כתב לי פה על, לא זוכר מה זה היה שם, על פומלות נדמה לי זה היה, חשש אורלה. אומרת, אף אחד לא קונה. גם החילונים, חשש אורלה, נשמע כמו איזה מחלה, לא יודע מה, אף אחד לא קונה. אז לכן הוא צריך להבין מה זה המושג הזה. ממש מחר שיקרתי את המשגיח, אמרתי לו את כל הדיונים והפיפולים, אשר גם הרב זלמן חמד דיבר פה מקודם, זוכים על הרב, זה אני ואתה יודעים. המסכן המוכר הזה בציבור הרחב, אל תשגע אותו. או שאתה מכניס את זה בפנים ואתה סומך על הרוב, תבדוק את זה לעומק עם קבוע וכל דפארי, שכל המושגים האלו, או שלא, אבל אתה לא יכול לשגע את האנשים בחשש עורלה, ואז מסכן הוא תקוע עם הפומלו, דף אחד לא קונה. זה לא חוכמה לעשות כזה מין דבר. אבל לכן הבהירות היא מאוד מאוד חשובה, וזה צעד מאוד חיובי. אבל אף על פי כן, יש מושגים עדיין, ופה גם דברים שקשורים אלינו, עוד יותר לפני אלינו. בישול ישראל, הזכירו את זה אני אז מקודם. מה בישול ישראל? אשכנזי, ספרדי? אם מישהו קיים בישול ישראל, שומע את הישראל הגיס ובישר, אז בסדר גמור, לפי כל השיטות זה מצוין. אבל אנחנו לא בטוחים שתמיד בכל המקומות, באמת, בישול ישראל באמת מדבר על, לפי המחבר, ובדרך כלל מסתפק במגעתו שבא מישהו ודליק בבוקר שם את השלטר, וזה נגמר הסיפור. אז מושג כזה דורש קצת יותר בהירות, מה אתה יותר מתכוון בבישול ישראל. או נלך דברים שקשורים, יש דברים שהם נובעים, ושוב, אני מסכים שאי אפשר כל סוכריה לכתוב את כל ההיסטוריה ההלכתית שלה, זה סיפור ארוך גם, זה מורכב, גם תכתוב, לא תמיד מבינים בדיוק מה אתה מתכוון, אבל עדיין מושגים שהם נדירים יותר, מושגים של שנת שמיטה. ופה אני אפילו פונה לחברים, אנחנו דיברנו על זה בינינו, אתה כותב למשל ערבה דרומית. הוא יודע מה זה ערבה דרומית, איפה הקו עובר, יש כל מיני מחלוקות מה זה ערבה דרומית. זאת אומרת, אתה לא אכתוב כזה מין דבר, מחוץ לגבולות, לא זוכר את הנוסחאות שהיו אז על החסות, מחוץ לגבולות, עולי מצרים, עולי בבל, מודיע לכם, רוב האנשים, אני לא אעשה פה בחינה, לא יודעים בדיוק מה זה בכלל, בטח בדיוק איפה הקו הזה עובר, ויש כל כך המון שיטות בזה, אז מה אתה רושם כזה מין דבר? אנשים שואלים אותי אחרי זה במקולת, רב זולדן, אתה מהחבר'ה של חסלת, מה אתם מתכוונים? עכשיו באמצע המקולת לתת לו שיעור שלם של שעה, כל גבולות הארץ. לא לעניין, או יותר גורע בעיניי, ואני הערתי את זה פה לחברים, שעל תקופה מסוימת, על החסות, היה כתוב באותיות קטנטנות, יוד נון. עשה לכם פה נבחן מה זה? גם אתם לא יודעים. וזה אוצר הארץ, רק יהודים וכן הלאה וכן הלאה. זה ראשי תיבות יבול נוכרי. אבל זה הפוך על הפוך, אני לא אסביר את זה, שטח באזור צומת שוקת, שקוראים לסחרו מגוי, אני יודע את הסיפור. אתה לא יכול לפרסם הודעות רק תוצרת ישראל, ורק יהודים, ועבודה עברית, וכו' וכו', ולכתוב יוד נון. זה לא עובד כזה מדבר. חס ושלום, אתה, זה שכנים שלך, זה צומת שוקת, זה יד הבית שלך. טוב, חוב, זה מסוג הדברים, אז אני הערתי את זה אז, ואמרתי, חברים, אי אפשר לכתוב ככה. או, יש פתרון, תכתוב, לא בראשי תיבות, לא בקודים בלתי ברורים, רק ליודעי חן, זה לא פייר לעשות ככה, זה לא נכון לעשות ככה, כי אנשים באמת, אנחנו דיברנו ואמרנו, תקנו רק תוצרת אוצר הארץ, ועבודה עברית, בסדר, אנשים באמת, השתכנו והבינו, אתה לא יכול לעבוד עליהם, קיצור, זה לא נכון לעשות בשיטה הזאת, אנחנו גם, או מכיוון אחר אני אתם, שאנחנו סובלים מזה, אנחנו החברים פה מגוש כתיף, שכותבים לנו על מוצרים ירקות בשיטת גוש כתיף. מה השיטת גוש כתיף? ואז אתה שואל אותם, אבל גוש כתיף כבר לצערנו אין. באמת, נכון, אז מה זה שיטת גוש כתיף? זה בערך כמו גרעיני הפולה שיוצרו במטולה. זאת אומרת, מה? זה קוד, זה מושג, זה מותג. אבל זה דורש, מה שאני רוצה לבוא לומר, שהכיוון שאני פה, במקורות היינו כבר לבד, הכיוון צריך להיות, כמו בכל רכיבי מזון אחרים, וכמו כל דבר אחר, בעולם המודרני זה ככה, ובחזה ודאי שזה ככה, וכל הרשימה פה מדברת שהבאתי בפניכם, זה שורי בית לשבת, תקראו בנחת, שצריך, בדברים שבאמת לא ברורים, או לא בהירים, או רק שהמוכר יודע, ושוב מדובר, בחזה ובחזה מדובר שהמוכר מכיר את כל השכונה, ויודע בדיוק מי קונה אצלו. אבל שאתה יש לך בית חרושת, ואתה מייצר בכמויות אדירות, אתה לא יודע בדיוק מי הקונה שלך או מי הקונים שלך, אבל אתה תכתוב, כך אתה יודע, הוא מקפיד, אז אתה אומר לו, אדוני, אל תיקח, זה לא חלק. בסדר, אז אתה יודע שהוא מקפיד, הוא אוכל גם בשר לא חלק, אז אין בעיה, אז אתה יכול למכור לו את זה. אבל זה מדובר שמדובר על מוכר קונה ככה, אבל לא יכול בסביבת עשייתית, כמו שיש לנו היום, שחוץ מהמכולת השכונתית, שאולי שכל אחד קונה, אתה קונה מוצרים שמיוצרים בארץ ובחול, ואתה לא יודע בעצם מי הם הקונים שלך. כך שהמושגים שיש פה בחזל שצריך להודיעו, ואולי מקור אחד, בכל זאת אי אפשר פה, צילמנו, לפחות שיהיה משהו, המורדכי במקור חמש, במסרת יבמות, בסוגיה של בית שמה וטילש, לא נמנעו מלשאת נשים, והיו מודיעים, תדע שלפי דברינו את מותרת, לפי דברינו את אסורה, אז המורדכי כותב ככה, מכול הסוגיה דשמייתי משמע, בשני חכמים מדרים בעיר אחת או בשני מקומות, אלו אוסרים ואלו מתירים. שצריכים המתירים להודיע לאוסרים, דבר זה אתם אוסרים ואנו מתירים, כמו בין בית שמאי לבית הלל. אין כך בני מגנצה, שנוהגים איסור בבואה בשופולי ריאה, ואוסרים מחובה לקרקע בשני יום טוב שגליות הדר מוצאים טובשים בכדי שיעשו, זאת אומרת, לדוגמה, בית סבדף כבדלת, שאם נוכרי מביא משהו תלוש ביום טוב, אז שם, עד מתי אנחנו אוסרים את זה? אם אנחנו אוסרים את זה עד מוצא יום טוב הראשון, שבחוץ לארץ זה יום טוב שני, או שאנחנו בעצם עד מוצא יום טוב השני, אם יכול בני... וגם, אז זה משל המחלוקת, אומר המורדכי, שם במגנצה מתירים, וגרמזה מתירים, וכשבאים למגנצה גרמזה צריכים לגרמזה להודיע להם. זה א' ב'. ואז שמודיעים להם אם דעתם נותר אחריהם, מותר לנו כמותם, אפי שעשו במקומה. זה כבר שיקול דעת שלהם. זאת אומרת, אפשר פה להביא, יש פה תשובות, גם דיונים בגמרא, וגם תשובות מעשיות מכל מיני פוסקים שעסקו בדבר הזה, שזה מסר כללי. שוב, קשה מתרד לרזולוציה, איפה אתה רוצה שאני אגיד לו, גם אם המשגיח במקום מסוים, הכשיר משהו מסוים בגלל הפסד מרובה. ואז הוא גם זה צריך לספר לכל הציבור, שזה תדעו לכם, הליין הזה שנוצר היום, עכשיו לא הפסד, תחליט למה אתה רוצה, זה שאלות הלכתיות שהפוסקים דנים כזה דבר, הפסד מרובה מתיר לבעל הבית, איך זה מתיר להכיל אחרים, לאחרים זה לא הפסד מרובה, יש פה כל מיני דיונים בדברים האלו, אבל הכיוון צריך להיות, זה המסר, וזה אני גם אסיים, שאם יהיה דרישה ציבורית מלמטה, כמו שיש ארגונים, גם משרדי ממשלה, אבל כמו שיש ארגונים חברתיים ותעשייתיים שהם לוחצים על הדברים האלה, אם תהיה גם התנועה הדתית, הציבור הדתי, ציבור שמורי תורה מצוות, תדרוש גם מהבתי חרושת, גם מהרבנויות, שיותר, יספרו לנו יותר את הדברים האלו, זה בסך הכל יעלה את רמת הכשרות והשקיפות והאתיקה, היא גם תרומם את זה לדרגות רבות. תודה רבה.